שלום, בוקר טוב. היום יום שני, כ"ז בסיוון תשס"ה, ואנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר המדע להרמב"ם, ואנחנו כבר הגענו להלכות דעות. והנה אנחנו בפרק רביעי, לא? שלישי. פרק שלישי, הלכה בית. כן, הלכה בית. עכשיו, עד עכשיו למדנו על ההתנהגות של האדם, שאדם צריך ללכת בדרך האמצעית, ועכשיו אנחנו עסוקים בכוונת ההתנהגות של האדם. זה שני דברים שונים. יש איך שאני מתנהג, ויש למה שאני מתכוון. יכול להיות שאני מתנהג באופן תקין, אבל הכוונה היא כוונה לא רצויה. יכול להיות שאני מתנהג באופן לא תקין, אבל הכוונה שלי היא כוונה טובה. כך שזה לא תמיד, לא תמיד יש התאמה בין אופי הכוונה לבין אופי ההתנהגות. מהי הכוונה? כלומר, בשביל מה אני עושה את כל מה שאני עושה? או במילים אחרות, וזה כך שאלה קצת כבדה, כלומר מעניין שזה מופיע ככה בדרך אגב, מהי תכלית החיים? בשביל מה החיים? זה לא השאלה היותר כוללת, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? או מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני אפילו? גם זה לא. אלא זאת שאלה הרבה יותר קטנה, שהיא נוגעת לי אישית, מה התכלית שלי בחיים? מה אני מחפש? זה הבדל עצום. יכול להיות שאני רוצה משהו מסוים, זו התכלית שלי, והקדוש ברוך הוא משתמש ברצון שלי להגיע לאותה מטרה בשביל מטרה אחרת. התכלית שאני מציב לעצמי. כלומר, אני מציב לעצמי זו שהיא תכלית. ונגיד אפילו שכיוונתי לתכלית שכדאי באמת ללכת בה. כן, עכשיו, יכול להיות שריבונו של עולם, יש לו עוד כוונה אחרת, נסתרת יותר. כן? והיא, כדי להתממש, זקוקה לכך שאני אציב לעצמי תכלית מסוימת. ברור? כלומר, יש תכלית לתכלית. עכשיו, זה בנוגע אליי. עכשיו, מה ביחס לאומה הישראלית? מה ביחס לבריאת האדם? מה ביחס לבריאת העולם? יכולות להיות מטרות נוספות. כלומר, לא חייבת להיות התלכדות בין המטרה שלי למטרה הכוללת של המציאות. ניתן דוגמה. אדם עושה ניסוי בעכברים. אז העכבר הוא מאוד מעוניין להגיע לגבינה. אבל הוא בכלל לא מבין למה הוא צריך לרצות להגיע לגבינה. כלומר, מהי התזה המחקרית שעכשיו בודקים דרך זה שהוא רוצה את הגבינה. או? רוצים עכשיו לפתור בעיות של מחלות בכלי אדם. הוא בכלל לא יודע את זה. וזה בכלל לא חשוב שהוא ידע. אולי אפילו עדיף שהוא לא ידע. מה אתה אומר?
אבל
ייתכן
שאנחנו תמיד נחתור לרצון השם.
זה נכון, אבל השאלה היא, האם יש לי אפשרות לדעת באמת את רצון השם? זה כמו שמשל השאלה הגדולה שעמדה בפני הקדמונים, בשביל מי העולם נברא? אז רבנו סעדיה גאון אומר, העולם נברא בשביל האדם. הרמב״ם במורה נבוכים אומר, מה פתאום? אתה חושב שבשביל הג'וק המגודל הזה נברא העולם? הרי כל העולם כולו לא שווה אפילו רבע מלאך. אז ודאי שהמלאכים הם יותר נעלים מאיתנו. וגם המלאכים, לך תדע בשביל מה הם נבראו. כלומר, אומר הרמב״ם, טעותי לחשוב שהעולם נברא בשביל האדם. וזה נחלקו גדולי עולם, זה לא כאן הנושא להכריע. אבל אני אומר, יכולה להיות גם גישה כזאת. כן.
מה שאני יודע שהנבואה בעצם זה דבר שהוא חיצוני לאדם, כלומר משהו שהוא יכול להיות הרבה יותר אובייקטיבי מהסובייקטיביות הרגילה.
זה נכון.
יש לנו איזשהו כלים, יש לנו בחינות. לא מגלל שחור לבן ולבן שחור.
כן, אבל אני אומר, גם יכול להיות שכזה שהוא לא מגלה את הכל בנבואה. מה, הוא גילה לנו הכל? גם לא. כלומר, יש גם מדרגות בנביאים. אפילו משה רבנו לא הגיע למדרגת האדם הראשון, גם האדם הראשון לא הגיע אל העדן. זאת אומרת, לא חייבים לומר שהעולם שלי מודד את הכל.
אבל המדרגה זה לא בחינה של לראות לא נכון או כן נכון, אלא לראות פחות או לראות יותר.
אתה צודק, לא אמרתי נכון ולא נכון. בסדר. לא, אתה צודק. ודאי שמה שאנחנו יודעים, בנבואה לפחות, הוא אמת. השאלה, האם זה אמת כוללת או אמת חלקית? ייתכן שאנחנו רואים רק חלק. למשל, השאלה הגדולה שבימינו, נשאלת הרבה פעמים, האם יכולים להיות חייזרים, יצורים בעולמות אחרים וכו'. אז יש דתיים שזה מאוד מפריע להם הדבר הזה. לא יכול להיות שיש יצורים בעלי תבונה והשכל במקומות אחרים. והרבה פעמים אני שומע את הטענה, מדוע זה לא יכול להיות? מה, זה יכול להיות עוד עם ישראל אחר? אולי יש עוד עם ישראל? אולי יש עם יותר נעלה? יכולה, מה? בכוכב אחר, בגלקסיה אחרת. אז לפי הרמב״ם בהחלט זה יכול להיות. מי אמר שאתה נקיף את כל המציאות? בסדר? לעומת זה, רבינו סעדיה גאון, הוא מאוד מאוד תקיף נגד הכיוון הזה. הוא אומר, מה פתאום? בוודאי שהכל למען האדם נעשה, למען האדם נברא. מה? מה? הרמב״ם סובר שיש מטרה נסתרת שאנחנו לא יודעים אותה. כן? לא, ברור, לפי הרמב״ם, שכל העולם התחתון נברא עבור האדם. כלומר, מה שיש בכדור הארץ ובאטמוספירה, ברור שזה עבור הנעלה שביצורים שבכדור הארץ. דהיינו, האדם. אבל?
העולם התחתון זה כל היקום.
לא, זה לא כולל את הכוכבים, את הגלקסיות, שום דבר. זה רחוק מאיתנו. מה?
זה נקרא עולמות עליונים?
לא, זה העולם האמצעי, קוראים לזה. הכוכבים וכולי, זה נקרא העולם האמצעי.
העולמות עליונים זה ממש רוחני שזה.
העולם, כן, העולם העליון או העולמות העליונים, כשקורא זה מציאות רוחנית. אבל פה אנחנו דנים פה במשהו הרבה יותר פשוט, הרבה יותר קטן, למה אני צריך להתכוון. מהי המטרה שלי? המטרה שלי פה היא ברורה ביותר. צריך האדם שיכוון ליבו וכל מעשיו כולם לדע את השם ברוך הוא בלבד. כלומר, המטרה היא לדעת את השם. אז למה אתה אוכל? כי אם אתה לא תאכל, בסוף אתה לא תדע את השם. מדוע אתה לומד? כי אם לא תלמד, בסוף לא תדע את השם. מה? זה אמצעי. כלומר, כל המצוות כולה, כל החיים שלי הם אמצעי, השאלה אמצעי למה?
זה משהו
כמותי. זה כמותי.
יש אחד שלומד
4 שעות,
אז הוא
ידע את השם
יותר טוב
משעות. לא, לא. כל אחד משתמש באמצעים שיש לו. יש אחד שצריך להשקות את הגרניום, ואחד שלא. כן? אז מי שאצלו דעת אלוהים עוברת דרך הממד האסתטי, הוא צריך גם להשקות את הגרניום. משל זה הוא גם צריך ללכת לקנות מערכת השקיה. אבל כל זה, זה חלק מדעת אלוהים שלו. ברור? עכשיו שימו לב שפה לרמב״ם יש הסברה שונה מאוד ממה שמקובל אצל הדתיים. יש לרמב״ם עמדה מאוד שונה ממה שמקובל אצל הדתיים. כשאתה שואל אדם דתי, מה תכלית החיים? מה הוא עונה? לעבוד את השם. נכון? תראו מה אומר הרמב״ם, מה תכלית החיים? לדעת את השם. זה שתי תפיסות עולם שונות לגמרי שיש להם גם השלכות בנפש. כי מי שאומר לעבוד את השם, אוהב לוותר על חירותו, על האוטונומיה שלו. הוא רוצה להיות עבד של מישהו.
ומי שאומר לדעת השם, אגוצנטרי, באיזשהו מקום.
באיזשהו מקום, לא. הוא לא אגוצנטרי. כי זה לדעת את השם. השם הוא במרכז, לא אתה. כן, מה אתה אומר?
זה היה עצמי, דרב.
מה זה?
זה הצורך שלך על את השם.
גם בזה יכולות להיות שתי בחינות, הצורך שלי או הצורך האידיאלי שאני אדע. מה אתה אומר?
ביטול היש.
השאלה מה זה ביטול היש? האם ביטול היש זה ביטול על מנת לדעת או על מנת לעבוד? גם בספר התניא אתה רואה ביטול היש, המטרה היא לדעת את השם. עיין ספר התניא בפרקים הראשונים, שעל ידי שאדם מבטל את עצמו, אז החוכמה שלו מתאחדת עם החוכמה של מעלה. וכיוון שדעתו וחוכמתו זה הוא, ומילא אני יודע את השם. נו, אז אתה רואה, גם כן בדיוק כמו הרמב״ם. מה אתה אומר? אפשר לצאת
שוב לעבוד
את השם. מה
זה דעת
אדם? אוה, שתי שאלות קשות פה שאלתם. אתה אומר, האם אפשר לחזור על הנושא של מה זה עבודת השם? ומה זה לדעת את השם? כן, מה אתה אומר?
משה ודוד היו עבדי השם.
נכון. זו שאלה שלישית. טוב, אז קודם כל נסביר. דווקא השאלה שלך עוזרת לנו לעשות דירוג בין כל השאלות שנשאלו כאן. ספר הזוהר אומר שיש שני סוגי עובדי השם. האחד הוא עובד עבודת העבד, והשני עובד עבודת בן. בן. יש עבודת עבד ויש עבודת בן. בסדר? עבודת עבד זה מי שמטרתו לצאת ידי חובתו. כלומר, מה חובתי? והעשנה. כלומר, יש מי שאמרו לו, אתה צריך לקיים את כל מה שכתוב בשולחן ערוך. מאחר הוא אדם ממושמע, והוא רוצה להיות בסדר. לא, הוא אפילו בא לעבוד. הוא רוצה להיות בסדר. אז הוא עושה כל מה שאמרו לו לעשות. אומר הזוהר, זה עבודת עבד. יכול להיות
מתוך אהבתו לאדונו,
זה הכרת טובה, זה כלומר, זה הכרת הטובה של הבטן.
של?
עבודת הטובה, הכרת הטובה של הבטן. כלומר, מי שהטיב עם מי, ויהיה זה, אני מרגיש מחויב כלפיו. זה שוב אינטרסנטי נורא. זאת הכרת טובה שבא מתוך האינטרס. כלומר, השאלה למה אני אוהב את אדוני? יש אדם שאוהב את אדוניו בגלל מה שהוא מקבל. יש מי שאוהב את אדוניו בגלל שהוא מכיר את אדוניו. זה ההבדל בין השור לחמור. ידע שור קונהו, והחמור אבוס בעליו. אז החמור, הכרת הטובה שלו זה מצד האבוס, מצד שהוא קיבל אוכל. תודה. והשור זה מצד מה שהוא ידע קונה. מובן? זה מערל בפרק ב' של נצח ישראל. כן, מה אתה רוצה?
לפי זה, אם האדון יעשה לעבד משהו רע,
לפי זה, אם האדון יתאכזר עם העבד, אז יכול להיות באמת שיחדל לעבוד אותו. לעומת זה, אומר הזוהר, יש עבודה שנייה, זה עבודת בן. בן מלשון בינה, הבנה. הלכה היא, כל מה שהעבד עושה לרבו, בן עושה לאביו. למה אתה לא מקשיב? לא, לעובדה שאתה יודע מה. כל מה שהעבד עושה לרבו, כל מה שהעבד עושה לרבו, בן עושה לאביו. אלא שהבן רשאי לפשפש בגין זה אביו. מה זה לפשפש בגין זה אביו? מה זה הכנזים של אביו? מה?
סתרים.
מה נסתר אצל האב? המחשבות שלו. זה גנוז, אתה לא יכול לראות את המחשבות של האדם. אז זאת אומרת שהבן יכול גם, והוא אפילו נדרש, להבין מה הראש שלפיו אביו פועל. כלומר, בעוד שאצל העבד אין לנו שום עניין שהעבד יבין את הרציונל של מה שהוא עושה. אולי זה אפילו מפריע. לא ביקשו ממך להבין, ביקשו ממך לעשות. לעומת זה, הבן רצוי מאוד שלא יהיה ראש קטן ויבין למה אביו אמר את מה שאמר. זה נקרא להבין. כן, מה אתה אומר?
לפי מה שאמר הרמב״ם דווקא, זה אמור להגיד שאנחנו צריכים להיות לעבוד את השם.
למה?
לא לדעת. כי הוא אומר, אנחנו גם ככה לא יכולים לדעת כאילו מה התכלית של הבריאה.
לא, צריך להשתדל להבין. כמה שיותר. כן, כמה שיותר, אומר הרמב״ם בשמונה פרקים, עד כמה שיש ביכולת האדם לדעת. כן? בגלל שהוא צריך להיות שותף עם האבא. מי זה הבן? זה אב פוטנציאלי. אז צריך להיות שותף. כן? מתי האב שמח בבנו? אז המדרש אומר כשהבן מתחיל לדבר. לפני כן הוא גוש בשר, אמא שלו קשורה היה. אבל האבא רחוק. הבן מתחיל לדבר, האבא מתחיל להתחבר אליו. כן? מה אתה אומר? דבקות
זה ידיעת השם? דבקות. דבק בשם.
אז אנחנו לא הגענו לזה. כן, לפי הרמב״ם, הדבקות זה ידיעת השם. עכשיו, יש פה בעיה. שהרי לפי זה, לפי הזוהר, אגב, חריף מאוד נגד עבודת העבד. חריף מאוד. והוא מאוד משבח את עבודת הבן. עכשיו, נשאלת השאלה, אז מה זה כל הביטויים של עבד השם? משה עבד השם. דוד עבד השם. ישעיהו עבד השם. יש הרבה צדיקים שהתנ"ך מכנה אותם בשם עבד השם בתור תואר של כבוד. היום זה עבד הביטוי לפני הביטול. פשוט מאוד. לא נאמר שהם היו עבדים, כתוב שהם היו עבדי השם. יש לנו כן ג' מדרגות. יש מדרגת האבן, זה מדרגה נמוכה. מדרגה בית, הבן. מדרגה ג' עבד השם. מה זה עבד השם? זה בן. שמרוב אהבת אביו, ומאיפה בא לו אהבת אביו? מתוך ההבנה של הערך של אביו. הוא כל כך אוהב אותו, שהוא מתבטל אליו כעבד. כלומר, אני עבד לך לא מפני שאני מאסתי בתבונה, אלא בגלל שאני כבר אחרי זה. מובן? זה כמו אוהבים. כשיש שני אוהבים שמאוד מאוד אוהבים, מבטלים אחד את רצונו כלפי השני, אבל למה? אחרי האהבה, בעקבות האהבה. תראו, זה לא דבר חולני של אובדן היש, אלא זה ביטול היש. כמו שכתוב, בהמות הייתי עמך.
זה רצוני וזה לא רצוני?
משהו כזה. כן, יש פה שני רצונות בעבד. אני מכניע את רצוני לפני רצונו, או אני מבטל רצוני לפני רצונו, משהו אחר לגמרי.
מה זה בהמות
הייתי? כמו שדוד המלך אומר שהוא רוצה להיות כבהמה, שמנהיגים אותם. כן, מה אתה אומר?
כל החיבור שלכאורה עדיף לעשות עבודת הבן על העבד, אבל ניתן אני לומר, לפחות לפי הסליחות שאנחנו אומרים,
לא, אם אנחנו במצב שאנחנו רק עבדים לפניך, אז כך וכך. ואם אנחנו כבר זכינו לבנים, אז כך וכך. כן, מדרגת. לכן זה מלכנו וזה אבינו. כן. עבדי, לא עבדים. לא כתוב עבדים הם, אלא עבדי. משהו אחר, זה עבדי השם. מה? כן, זה כמו עבד השם.
איך
להסביר
את זה בתוך המושג,
אני
לא
הבנתי.
עבד השם, אני לא
מבין
איך
נכנס
לזה
המושג,
כי הוא יודע את השם.
עבד השם זה נקרא אחד שיודע את השם? כן, הוא עבד של השם, הוא לא סתם עבד. הראשון הוא עבד של השולחן ערוך.
למה
אתה קורא
לזה יודע השם? למה אתה קורא לזה עבד השם?
כי אנחנו מדברים על המוטיבציה של המעשים שלו. המעשים זה לשון עבודה. עובדה. בארמית, עובדה זה מעשה. איך אומרים עשה בארמית? עבד. עכשיו, אז אם כן, יש בזה שאלה שמדריך. עכשיו, נשאלת השאלה, אם כן, מה זה עבודה? מה זה דעת? אז עבודה, במובן של ההגדרה הראשונה, הנמוכה, זה פשוט לצאת ידי חובה. זה כמו שלמשל כתוב שיש צדיקים שאינם מאמינים. כתוב מסכת סוטה, שבזמן הגאולה יש צדיקים שאינם מאמינים. איך זה יכול להיות שהם לא מאמינים? אז הם לא צדיקים. אז הרב צבי יהודה אומר, הם מאמינים בשולחן ערוך. כלומר, הם עבדי הגהינם, או עבדי הגן עדן, לא משנה. הם עבדים של האינטרס של עצמם. תראה, זה יותר טוב מאשר להיות ברברי.
אני אמר...
מה יש בעצם? מסתכל של הפרק הראשון. אז אני אגיד אולי להקדמה, בפרק הראשון, ושם הוא בכלל לא אומר את זה. מה, הוא אומר שאדם צריך לעבוד את השם כדי להגיע לעולם הבא? כל כך רחוק הדבר מיסיעת ישרים. אז זה לא אשמתך, כמו כל בחורי הישיבות שלמדו את מיסיעת ישרים, או נכון, שקראו את מיסיעת ישרים, והשתכנעו שרמח"ל הוא במדרגה שלהם. שרמח"ל אומר להם, תשמע, חביבי, אתה צריך פה להרוויח. כן? יש עולם הבא... 19. כן. לא, לא, אבל... אני אומר, גם בהקדמה הוא לא אומר את זה. ככה כולם חושבים שהרמח"ל לא אומר. שהוא אומר, תשמע, אתה פה בעולם הזה כדי לקבל שכר. אז תעבור את זה ככה, תחליק את זה כמו שצריך, 70 שנה. כן, בסוף תקבל משהו, שווה. כן? מה? הוא אומר משהו אחר לגמרי, שהמטרה זה להתענג על השם.
גם פה?
ודאי. אז השאלה היא למה? האם זה בגלל איזה אינטרס שאתה מקבל בזה? זו השאלה. אנחנו נראה שלא. אלא מה שהוא אומר, כללו של דבר, האדם לא נברא עבור מצבו בעולם הזה, אלא עבור מצבו בעולם הבא. כלומר, לשם איזה מצב נברא האדם? מהו האדם שהקדוש ברוך הוא מצפה לראות? האם הוא רוצה את האדם כפי שהוא כעת, או כפי שהוא עתיד להיות? זה נמצאת כוונת הבורא. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך עולם הבא. ברור? לא אתה רוצה עולם הבא, אלא הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך. הוא ציווה עליך להגיע לחיי העולם הבא. זה משהו אחר. ברור? והראיה, איך מתחיל המשפט הראשון שמה בתחילת מסיעת ישרים? יסוד החסידות בשורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתלבן לאדם מה חובתו בעולמו. לא מה כדאי לו בעולמו, מה חובתו. וחובתו, הנה מה שאורנו חזל, שאדם לא נברא אליי להתענג. כלומר, חובתו היא לצאת ידי חובת העונג. כלומר, לך תתענג כי זה מה שנצטוות. הבנת? אז משהו אחר לגמרי, זה לא אינטרסנטי בכלל. הבנת?
זה משהו
לחלק
בין
שני הדעת. זה הראיה. כלומר, לא ייתכן שהוא יכתוב את ההקדמה עבור הבינונים. הרי שלמי הדעת, מה שאתה מתאר כזה המדריה של הבינונים, זה בזריזות, נכון? כן, שהבינונים הם רוצים לעבוד כדי לקבל עולם הבא. אז אתה רוצה להגיד שההקדמה שלו היא תיאור של המדרגה הבינונית? על זה הוא יבנה את הספר? איך זה יכול להיות? זה עצמו הראייה שזה לא נכון לקרוא את זה, ככה.
זה המדרגה ההתחלתית, אתה מתחיל במצב...
לא נכון, המדרגה ההתחלתית זה פחותי הדעת, זה אלה שמפחדים מגיהינם, ואת זה הוא לא מזכיר בהקדמה בכלל. אז תחליף, נכון? אז זה ודאי שלא מבין את המסיעת ישרים נכון, אולי פעם צריך לעשות איזה... שהיא חוברת על המסיעת ישרים, כן.
בעצם עבד השם זה איזשהו שלב בעיניים בדרך לדעת את השם?
עבד או עבד השם? לפי מה שהסברנו זה שתי מדרגות שונות, למה אתה מתכוון?
אתה אומר עבד השם זה כבר השלב
ה... עבד השם זה מישהו כבר יודע את השם. אחרי דעת השם יש מדרגה של אהבה. האהבה הזאת נקראת עבד השם. אז בכלל זה לא בדרך לב, זה אחר כך, זה התוצאה.
אז עבד זה כן בדרך.
העבד זה לצערנו בדרך. זאת אומרת, זה אחד הדברים הנוראים שהמחשבה הדתית פיתחה, זה שהאדם יש לו אדון, יש לו בוס. וכנגד זה מתקוממת הכפירה בימינו, ואומר הרב קוק באורות בצדק. הוא קורא לזה שמות הבעלים. כן? כי הבעל, יש לנו בעלות, אדנות. אז הנביא אומר בספר הושע, נכון? והסירותי את שמות הבעלים מפיה, ולא יזכרו עוד בשמה. ביום ההוא תקראי לי אישי, ולא תקראי לי עוד בעלי. בסדר?
מה אתה
זאת אומרת ש... כן, זה בדיוק. וזה בדיוק אחד התפקידים המרכזיים של האפיקורסות בימינו, לסלק מן העולם את האדנות הזאת. האדנות, אני עושה מה שהבוס אומר. אני אתן לך דוגמה לתפיסה הזאת. היה פעם במלחמת העולם הראשונה. הייתה הרי מלחמה בין אימפריות גדולות. רוסיה, אנגליה, גרמניה, צרפת, טורקיה. נלחמו. איטליה. אז שאלו את אחד מגדולי ישראל, שאני לא אזכיר את שמו, בעד מי להיות? באיזה צד לתמוך? אז ענה אותו רב, אנחנו במלחמה תמיד צריכים לתמוך בצד החזק. בצד החזק זה קדוש ברוך הוא. כנגד התפיסה הזאת מתקוים הרב. קדוש ברוך הוא זה לא כוח עליון. כן? יש הרבה אמירה כזאת אצל הדתיים, יש משהו מעלה. כן? כלומר, זה הכנעת הקומה של האדם. כן.
אז מה נכון? אתה צריך
אותו יחס. נכון, לדעת את השם, מה?
מה
צריך אותו יחס? גם אם הוא יקדוש ברוך הוא, וזה יחס, זה לא. מה כתוב באורות? זה באורות. הנה, איך יש? יש. לכל הגולשים שלנו. כתוב כאן. באורות התחייה בסעיף א' הבינה היותר שלמה ומתוקה של דעת האלוהות. שימו לב, יש פה אם כן דעת האלוהות בצורה מתוקה או בצורה מרירה, או מר או מתוק. הבינה היותר שלמה ומתוקה של דעת האלוהות היא הכרת היחס האלוהי אל העולם. אתם שואלים מה צריך להיות היחס שלנו אל השם, נכון? אז הכרת היחס, אני כאן יודע מה היחס של השם אלינו. ההכרה, היחס האלוהי אל העולם הכללי. ואין כל פרט ופרט, ופרט נפרטיו החומרים והרוחניים. להכיר שזה יחס הנשמה, דיינו, הצד הרוחני המחייב המלא אור קיום והמקומה, אל הגוף, אל הדבר הנדרש לחיים לאורה ולהפרחה. היחס הזה, כשהוא מתמלא בלב הנפש, הוא ממלא אותם אהבה, יותר מיראה, ונעימות היגיון ושלווה, יותר ממרירות הזדעזעות. ההכרה התרבותית של ההשכלה יותר מתוקנת, הולכת היא לשכלל יפה יפה, הכרה מתוקה זאת. הבנת? כלומר, מה שהוא אומר, האלוהות בתור נשמת העולם, זה מה שממתיק את המרירות של דעת האלוהות. מה הוא רומז כאן? מה יכולה, מהי האלטרנטיבה? להכיר את האלוהות בתור זולת מוחלט. זה היראה גורמת. זה מוליד יראה יותר נכון. אם אני מכיר את האלוהות בתור טרנסנדנטיות מוחלטת, ואני כאפשרי המציאות בלבד, אז אני מזדעזע מן המפגש עם האלוהות. זה מרירות הזדעזעות. לעומת זה, אם אני מכיר את האלוהות בתור מי שמחייב, אז יש שמחה, יש אהבה. כן.
אז מה זה שאנחנו כל הזמן בתפילה אומרים שהשם לעתיד לבוא יהיה מלך? אז מה שמעים שאומרים למלך, אנחנו עבדים. זה שום בעניין של יראה.
מלך. נכון.
עבדי המלך.
נכון. נכון. אבל יש ממד אחר של המלכות. אין מלך בלא עם. רובם מדרת
מלך.
רובם מדרת, אבל אין מלך בלא עם.
יש עוד מלך בלא
עם. מה?
יש עוד
מלך. כן, רוצים להגדיל. מה אתה אומר? זאת אומרת, אנחנו נותנים לו משהו.
איזה
זה לא מדבר? אתה
כל רוצים להגיד דבר כזה?
ודאי, זה היסוד האפיקורס. זאת אומרת, האפיקורס
הוא... זה כמו חסר.
מה? אתה שואל, זה שאני אומר שהאלוהות מזדקקת אל העולם?
כן.
כן, זה ברור שלפילוסופים יש קושיות גדולות על זה. קשה להם מאוד לקבל את זה.
לדעתיים, אין קשת על זה?
לא.
לא,
הם למדו את ספר נפש החיים שער ב', ואז הכל בסדר.
כי יכול להיות חסרה.
נכון, בשביל זה יש נפש החיים שער ב'. ותלמד נפש החיים. כן, הפילוסוף הכוזרי לא יכול לקבל את זה. לא ייתכן שיש לאלו הרצון בכלל. כי אם יש לו רצון, אז הרי הרצון, הרוצה הוא חפץ במה שחסר לו, וכל מן שלא קיבל את מה שרצה, הרי הוא חסר, והחיסרון בין הוא עומד. אז לא יכול להיות שיש לאלו הרצון. כן.
לא לגבי הרבה מה שהמדרגה יותר גבוה זה אהבת השם. עוד היא דעת השם. לא יוצא פה שזה אינטרס ברמה יותר גבוה בעצם.
לא.
למה?
זה אינטרס כשר. כלומר, האינטרס של האידיאליסט הוא עונג כשר.
כלומר, כי הוא מכשיר את זה? בגלל שאידיאליסט הוא מכשיר את זה?
כן.
אז איפה פה?
עושה זה געלה.
איפה המסורים בזה?
זה סינתזה. כי הרי זה לא מוסרי. שתהיה מדרגת חיים שעומדת מחוץ לכלכלת הקודש. זה לא מוסרי שתהיה מדרגת חיים, דהיינו, למשל, האינטרסנטיות, שתעמוד מחוץ לכלכלה של הקודש. יש פה סתירה אידיאלית, אז גם זה צריך להתעלות.
אז מה אכפת לנו שזה יהיה,
כי מה אנחנו עושים את זה בהתחלה? אנחנו לא מתעלים.
אבל למה מדרגת?
זה שייך, אבל למה שזה
לא
שייך?
כמו שתגיד, גם הרע שייך לטוב, זה נכון. אבל אתה לא בונה על זה בהתחלה.
היה
לבדוק
את זה בהתחלה,
מזה
התחיל הכל.
לא, בהתחלה שלך.
מה זה קשור לדלות ההבנה הזאת? משהו שולם, הבנה לא נכונה שהוא
שולם. מי, הרמב״ם?
לא, הרב...
הרב קוק. כן, הוא בא לשלול יחס של אדנות. בואו נקרא לכם את זה, הוא שם בהמשך של הדברים שלו, בעמוד ממתת, אני חושב. כן. הוא אומר... הסימפתיה האלוהית אינה מתגלה בכל אורה בהתחלתה. אדרבה, היא מתגלה מקודם באופן שלילי, דהיינו, החילונות, בגרשה את ההרגשות האלוהיות הזריות, שאינן ממלאות את הנפש ביחס הנשמתי. כי אם בשלטון של אדנות קשה וכוח של אלמות, הבאים משמות הבעלים, מחוסרי האורה העדינה של יראת הרוממות, והאהבה התאורה והקדושה של קבלת מלכות שמיים עמוד בת בישראל, זרע אברהם אוהבי. בסדר? אז מה הדבר הזה מזמין? בסדר, אז גירשנו את התפיסות הדתיות הרגילות. בסדר, אז הכפירה עשתה עבודה של ניקוי, אקונומיקה. עכשיו, במה ממלאים עכשיו? נכון? במה ממלאים? ממלאים במכון מאיר. הנה, כתוב, ולפי תגבורת השלילה בידי המוכשרים לה. יש אנשים, זה הכישרון שלהם להיות שוללים. כן הולכת ובאה גבורת החיוב מהמחנה הגדול כמחנה האלוהים, מראשי עם בעלי נשמה של עולם האצילות, והרגש הנשמתי האלוהי הלאומי הולך ומפריח ומתחבר אל כל המאורות הגנוזים בהיסטוריה המוחשית, הבולטים בזוהרם בנושא של ההיסטוריה ההיא, זאת היא ארץ הירושה, ארץ חמדה, ארץ קודש, ארץ צבי וארץ חיים, גואלינו השם צבאות שמו קדוש ישראל. כלומר, קמים אנשים בעלי שורש נשמה של עולם האצילות, אנשים בעלי יכולת, אם כן, של דת אלוהים אמיתית, והם פועלים במקום שבו חלה, בשבו מתרחשת ההיסטוריה האמיתית, דהיינו, בארץ ישראל. בסדר?
זה
הזמן. כאן נגמר את הפסקה.
מה אנחנו מבינים?
מה שאתה רוצה. לא יכול להבין במקומך. כן.
עד. כל שאלה. כן. הרמב״ם עצמו אומר שבשביל שילד יגדל וזה יעבוד נכון אצלו
צריכים לו סוכריות.
סוכריות, אחר כך שהוא גודל. זאת אומרת, האינטרס מההתחלה בונים אצלו, יש לך אינטרס, יש לך אינטרס, יש לך אינטרס. איפה הרב אומר שבהתחלה, הרב יתכן אמר שבהתחלה תתחיל בלי אינטרס.
גם מי שמתחיל באינטרס יודע שהוא עתיד להתעלות מעל לזה. כלומר, זו השאלה, האם מותר לעשות בתורה שלא לשמה או לא? שמצד אחד אמרו שהלומד שלא לשמה, נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו. כלומר, חבל שהוא לומד בלידה. מצד שני, אתה אומר, לא עולה מי יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה. שמתוך שלא לשמה, בלשמה. הכיצד? אז נשפכו על זה כבר נחלי דיו רבים. כדי לבאר את הנקודה הזאת. אבל הדבר הוא פשוט מאוד. לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה, בגלל שמטרתו להגיע ללשמה. כלומר, למי אתה אמרת, תעבוד לא לשמה? למי שבא לשאול אותך. אומר לו, רב, יש לי בעיה, אני רוצה לעבוד את השם לשמה, אבל אני לא יכול. מותר לי לא לשמה? הרב אומר, כן, עצם זה שאתה מודע לזה שזו בעיה, אז מותר לך עכשיו לעבוד לשמה, שלא לשמה. כי אנחנו מובטחים שהדאגה הזאת תביא אותך מתוך שלא לשמה לבוא לשמה. מה שאין כן, מי שהעמדה הבסיסית שלו היא, אני אומר, רק שלא לשמה. נוח שנהפכה שלילתו על פניו. מובן? ולכן השלה כתב בספר השלה, שני לוחות הברית, הוא כתב ברכה. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו ללמוד שלא לשמה, על מנת להגיע לשמה. הוא כתב. הוא לא התכוון שאדם יברך את הברכה הזאת, אבל הוא רצה לחלך. אני
חושב על אחד היסוד שברגע שבן אדם חושב על האפשרות שיש אפשרות לשמה בזמן שהוא לא לשמה, זה אומר שהוא מתכוון לשמה. אתה לא יכול להגיד דבר כזה.
למה?
אתה יכול להגיד דבר כזה. השאלה אם זה נכון, אני לא יודע.
נכון.
בגלל שאני חושב על האפשרות הזאת,
זה אומר שאני חלק עליה. זאת אומרת שאני לא יציב בלא לשמה שלי.
הרי גם נוצרי יודע את האפשרות של יהודי. לצורך העניין.
כן, ולכן,
וזה מה שאתה... או ערבי, או כל אחד אחר יודע שיש אפשרות של טוב. אז כבר...
זה כבר מוציא אותו...
אז מחלת את כל הפירודים, כאילו, בגלל
שאתה... נכון. עצם זה שיש גורם נוסף עליי, זה מוציא אותי מן היציבות. כלומר, אם אני בעולם שבו יש רק הדעות שלי, רק המחשבות שלי, שום דבר לא יוציא אותי מהיציבות הזאת, כי אני לא מכיר משהו אחר. אבל עצם הידיעה שיש משהו מאחורי הקיר, שאני לא יודע מה הוא, אבל אני יודע שיש משהו מאחורי הקיר, זה כבר מוציא אותי מהיציבות שלי פה.
זה גואל אותי.
או גואל או מבלבל, תלוי. זה כמו שאתה אומר, לא רק כמו שאתה אומר, נגיד, בחינוך הדתי הקלאסי. אתה אומר, תשמע, יש ספרים שאני לא רוצה שתקרא. מה אתה יצרת בזה? על המקום. כלומר, אתה יודע ששם ישראל בעולם, אז זה עוד לא אומר שאתה תגיע לילד, אבל אתה יודע שזה קיים. זה יוצר מעגלים שבסופו של דבר גורמים לאינטראקציה בין ישראל לעמים. כן. לא, אבל המחנך מבין את זה. כלומר, כיוון שהמחנך שנותן את הסוכריה לילד בן החמש יודע שהמטרה שיגיע לנשמה, זה חודר בתוך הסוכריה גם אם הילד לא מרגיש. לא, זה אמיתי. כי זה לא הבנות מיסטיות, זה פסיכולוגיה פשוטה. הוא ודאי שהוא רוצה את הסוכריה, אבל נותן הסוכריה מכוון לחנך אותו למצב שהוא ירצה לשמה. אז זה כבר פועל אפילו בסוכריה. כלומר, הילד לא יודע להסביר לך את זה, אבל משהו, בקבלת הסוכריה, מכוון אותו על משהו שנעלה מזה.
אני אומר שהמחנך יודע בכלל מה זה לשמה. יש אולי שני אנשים, שתי...
ברור שהוא יודע, כי אם לא, אז הוא לא היה מחנך.
לא, אבל אפשר לספור שתי אצבעות, אתה חושב שיודעים מה זה לשמה, נגיד.
נו.
וכל השאר...
מספיק שיש אחד.
מדברים על משהו שהם לא יודעים.
לא משנה, מספיק שיש אחד. כי בגלל שיש אחד, אז הוא שולח גלים מכל העולם כולו.
זה כבר מוסטיקה.
לא, זאת אמת. זאת אמת פסיכולוגית פשוטה. ברגע נגיד שיש לך 50 אנשים שלא יודעים מה הם רוצים מהחיים שלהם, ויש עוד אחד פתאום נכנס לחדר, והוא יודע מה הוא רוצה. מי יועיל? זה שיודע מה שהוא רוצה. ולא עוד, הוא יוביל מיד. כי הוא מיד ישדר את הכיוון. זה סגולה ידועה. זאת אומרת, כל פסיכולוג יודע את זה. אתה יודע מה שאתה רוצה? על המקום זה... לא יכולים עליך. כן, מה אתה אומר?
קשר למה שהרב אמר שאם אתה אוסר על מישהו דבר מסוים, אני רוצה שתקרא לספר מסוים, כבר באותו רגע יש לך את הרצון כן פה.
בדי.
אז מה, הקדוש ברוך הוא שכאילו רוצה לחנך אותם באיזה דרך מסוים, זה עצם זה שהוא אומר לנו רק עשו דברים מסוימים, ומראש זה גורם לנו את הרצון הפוך.
אתה צודק, ביי. כן, כן, אתה צודק. לכן אמרו התוספות, למה הגדול המצווה ועושה מי שלא מצווה ועושה? כי מי שציוו אותו יש לו יצר הרע לא לעשות. זאת אומרת, זה בעיה. זאת אומרת, עצם העובדה שהתורה באה אלינו בתור מצוות, בתור ציוויים, הדבר הזה עצמו גורם התנגדות.
בלי קשר
לתאווה של הדבר? בלי קשר. טוב. וזאת בהחלט בעיה. את הבעיה הזאת צריך לפתור. זה לוקח כמה אלפי שנים. כן, באמת. זה לוקח כמה אלפי שנים, אבל בסוף זה מסתדר. אחר כך אומר ירמיהו הנביא. כן? וביום ההוא נאום אשר, לא, סליחה. הנה ימים באים, נאום השם. וחרטתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה. לא כברית אשר קראתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציאה מארץ מצרים. מה זה החזיקי בידם? כמו העברתי אליהם, העברתי אותם את הכביש בכוח. נכון?
ממה שהם משתמשים, לא?
אשר, אז מה? אשר, פשוט לא יודעים לקרוא את הפסוק. אשר המה הפרו את בריתי. כלומר, כיוון שאני נתתי להם משהו שהם ידעו שהוא טוב, אבל נתתי אותו בכפייה, התוצאה הייתה, כך אומר הקדוש ברוך הוא, הם הפרו את בריתי. ואנוכי, בעלתי בם, נאום השם. מה זה בעלתי בם?
זה ביקורת עצמית?
כן, הראיתי להם מי הבוס. משון בעלות. כי זאת הברית אשר הכרות את בית ישראל ואת בית יהודה אחרי הימים ההם. נתתי תורתי בקרבם, ועל ליבם אכתוב הנה. והייתי להם לאלוהים, והם היו לי לעם. ולא ילמדו עוד איש את רעיו. פשוט התוצאה היא פשוטה. מאחר ואדם מתוך מעמקי עצמו ידע את השם, אז ממילא גם לא יצטרכו ללמד. ולא ילמדו עוד איש את רעיו ואיש את אחיו למור דירו את השם, כי כולם ידעו אותי מגדולם ועד קטנם. כי יסלח לאבונם ופרטתם לא יזכור עוד.
למה צריך
כל הדרך
ארוכה?
למה יצריך כל הדרך הארוכה הזו? שאלה יפה מאוד. שואל אותה רבינו, שאלה זו שאל רבינו סעדיה גאון. מדוע יצריך דרך ארוכה כל כך? שואל באמת רבינו סעדיה גאון בספר אמונות ודעות. הוא שואל, בעצם מדוע התורה ניתנה בכלל? הרי כל מה שיש בתורה, תראו, זה מעניין, האופטימיות של רב סעדיה גאון. כל מה שכתוב בתורה זה כל כך הגיוני שאפשר להגיע לזה לבד. זה מעניין. לפי רב סעדיה גאון, כל מה שיש בתורה, אתה יכול להגיע לזה לבד, בלי מתן תורה. הכל. הכל. ככה הוא גודל. חכה. הכל אפשר להגיע לזה לבד. אבל, מתי אפשר להגיע לזה לבד? אחרי הרבה, 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 הרבה זמן. אולי עוד 100,000 שנה. בינתיים, האנושות הייתה סובלת סבל כל כך גדול. זה בלתי נסבל. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? הקדים. נתן את התורה לפני זמנה, כדי לתת לנו איזושהי דחיפה. זה עזר לנו, אבל אנחנו משלמים על זה את המחיר. מהו המחיר? שאנחנו מרגישים שדוחקים אותנו, שמשהו מתנגד לעצמיות שלנו. ולכן צריך אחר כך לתקן את הנזקים על ידי החילונות, כמו שאומר הרב קוק, ועל ידי ולא ילמדו עוד אשת רעהו, ברית חדשה וכולי, כל מה שכתוב בירמיהו. אז אגב, הדבר הזה כתוב במפורש בגמרא במסכת חגיגה. בגמרא במסכת חגיגה, למה? שהתורה הייתה צריכה להינתן אחרי 1,000 דור. כמה זה דור?
25 שנה.
תגיד, אני חושב בממוצע 25 שנה, זה דור. אז 1,000 דור?
25,000 שנה.
נכון? שנאמר, דבר ציווה ל-1,000 דור. אבל ריבונו של עולם הקדים, כך אומרת הגמרא, הקדים את מתן תורה ונתן את התורה בדור ה-26 בימי משה. אז מה אם 974 דורות, תתקעד דורות? אומרת הגמרא, קומתו, כלומר קווץ' בלעז, שריבונו של עולם קימת 974 דורות כדי לתת את התורה בזמן. כן? אז הנשמות המקומטות האלה, איפה הן? אומרת הגמרא, אלו עזי פנים שבדור. כלומר, עזי הפנים שבדור, הם מתקוממים נגד הדבר הזה. אומרים, זה סקנדל. מרגישים שהעולם קטן עליהם, שהם לא בעולם הנורמלי, ולכן הם מפוצצים את הכל. עזי פנים שבדור. אבל הרב קוק אומר שישנן תקופות שהעזי פנים האלה מרוכזים יותר. כל פעם שיש לידה חדשה בהיסטוריה, באים עזי הפנים ועושים בלגן.
זה רצוי.
לא יודע אם זה רצוי, זאת עובדה. זאת עובדה.
אבל אני מתמת ואולי נותנות התורה לפני הזמן. זה ברור.
כלומר, אם התורה הייתה ניתנת בזמן, זאת אומרת, היא לא הייתה ניתנת גם. היא הייתה נובעת מעצמיותנו. אז מאלה גם לא היו חזי
פעמים. לא היה מחיר.
לא היה המחיר הזה. זאת אומרת, אנחנו בעולם שהוא באמת דיזהרמוניה הבחינה הזאת. אתם אומרים, העולם כל כך מושלם, זה פה רואים שלא כל כך.
זה הרצוי, אבל מסתדר.
זה מה שקודם פה קשה לנו להבין למה הוא עשה. בינתיים אנחנו רואים שזה עושה קצר נשמות מקומטות. יש הרבה נשמות מקומטות בעולם, לא?
כן?
אתה לא רואה? אני
ראיתי. אם אפשר להתחיל מהמקום שאמרנו, אז הבחינה הזאת של העבד חייבת לבוא מתישהו. להיות איזה שלב בחיים.
יש שלב כזה, יש שלב של העבד. זה כמו בחינוך. שבחינוך זה מאוד חשוב שהילדים יתרגלו מדי פעם לשמוע את המשפט, כי אני אמרתי. מכיר את המשפט הזה?
למה?
כי אני אמרתי. למה זה חשוב, האמירה הזאת? כי זה יוצר בנפש את ציר הסמכות. ואדם שאין לו ציר סמכות להתייחס אליו, אפילו על מנת למרות בו, הוא אדם ללא עמוד שדרה. אז קודם כל נקבע סולם ערכים. עכשיו אני יכול להגיד, זה אני מקבל, זה אני לא מקבל, אני מורד, לא מורד. אבל יש לי כלפי מה להתייחס. זה הציר הזה, שהוא כל כך חשוב. לכן, טועים או המחנכים שאומרים שכל דבר צריך להסביר לילד, צריך להיות חבר של הילד, שהוא יבין למה. אז אם עושים את זה, חומסים מן הילד את האבא שלו.
מצד שני זה גם בעיה, אתה אומר,
כי
אני אמרתי על גיל 18,
לא מכיר את הרבה. עכשיו, יש בעיה אחת. יש חינוך הפוך, שאומר שרק בגלל שאני אמרתי. זה בעצם המטוטלת, זה בין החינוך הבריטי לבין החינוך האמריקאי. החינוך הבריטי הוא נוקשה. לא מתחשב, לא שואל אותך שאלות, אתה תהיה עורך דין, נקודה. אבל אני אוהב לשחק בג'ולות. את הג'ולות אני מחרים לך. כשתגמור את העריך הדין, תקבל את הג'ולות בחזר. וזה נורא קשה. אז מחנכים באמריקה של שנות ה-50, אמרו וואלה וואלה, אי אפשר להתאים של ככה, אנחנו נבנה תורת חינוך חדשה, ההורים הם החברים של הילדים. Don't worry, keep cool, never mind, it will be okay, וכו'. כן? זה הגישה הזאת. You are a tremendous guy. כן, אז יש איזה מין מתירנות כזאת וכו'. ואז יש בעיה. כי לילד שלי יש 15 חברים. עכשיו, אם אני אהיה חבר שלו, אז יהיו לו 16 חברים. אבל מה לא יהיה לו? אבא. כן. אז זה ברור שפה צריך להשתמש בשם.
למה זה חשוב שיהיה לו את הדמות
הזאת? זה יוצר אצלו את ציר הסמכות. יש לו כלפי מה להתייחס. כלומר, כי אם לא, אז העולם הוא איזה מין ערפילית, שבו יש הרבה מאוד דברים, אבל אין להם כיוון. אדם צריך להתרגל לזה שיש כיוון. נגיד, יום אחד הוא יגיד, אני רוצה כיוון אחר מהכיוון של אבא שלי. בסדר, אבל יש לו כיוון. לפחות יש משמעות לחיים שלו. זה כמו שלאבי בספר הכוזרי, איך זה מתחיל? במלך, נכון? מה המלך הזה היה? שואל את עצמו שאלות, נכון? לא נכון. בהתחלה הוא בכלל לא שואל את עצמו שאלות. היה עובד במקדש אשר לכוזרים בלב שלם. ומה הוא היה עובד שם? מה יזיד הצער? עבודה זרה, אלילות. והמלאך היה אומר לו, מה אמר לו? כוונתך רצויה. אתם יודעים מה זה עבודה זרה לפי היהדות? זה הדבר המתועב והמשוקץ ביותר שיש. והנה, אחד מגדולי הרבנים של עם ישראל, רב יהודה הלוי, כותב ספר שבו הוא משבח את כוונתו של העובד האלילי. עכשיו אני מבין. הוא לפחות רציני. יש לו ציר. עם אדם כזה נוכל לעבוד. אחר כך מה קורה למלך הזה? הוא נהיה פילוסוף. מלא ספקות. הוא לא יודע למצוא את עצמו. הוא אוכל את עצמו. מצוין. אבל זה אחרי שהייתה ודאות. הוודאות נשברה. הוא הגיע לספק. ומתוך ספק הגיע שוב לוודאות. לוודאות יותר עליונה. גם שם יש בירור. כן? נצרות, אסלאם, כל. יהדו. בדיוק. אבל מה שאין כן עם הקדוש ברוך הוא, אם המלך היה מתחיל בתור פילוסוף, הוא לא עלה ולא היה מגיע לכלום. עכשיו, הקדוש ברוך הוא סידר שהחיים של האדם יהיו בדיוק כמו ספר הכוזרי. אנחנו מתחילים בתור עובדי אלילים בילדות, פילוסופים בנערות, ואולי מאמינים בבגרות. בסדר? זה הספר של הדברים. אז איפה היינו? במטרה, כן, של דעת אלוהים. עכשיו, בואו נחזור עכשיו לדברי הרמב"ם. כן, אז באמת הסברנו מה זה לעבד, עוד לא הסברנו מה זה לדעת את השם. איך יודעים מה זה לדעת את השם? פשוט מאוד. תסתכל בהלכות תשובה, פרק י'. כן, פרק י'. הלכה, וואו. לא, בסוף הכרך הזה. דבר ידוע וברור שאין אהבת הקדוש ברוך הוא נקשרת בליבו של האדם עד שישגה בה תמיד כראוי ויעזוב כל מה שבעולם חוץ ממנה כמו שיצא בכל לב אחר כל נפשך. אינו אוהב הקדוש ברוך הוא אלא בדעת שידעי ועל פי הדעת היא האהבה עם מעט מעט עם הרבה הרבה. לפיכך, צריך האדם לייחד עצמו להבין ולהשכיל בחוכמות ותבונות המודיעות לו את קונו כפי כוח שיש באדם להבין ולהשיג, כמו שביארנו בהלכות יסודי התורה. כלומר, אתה צריך בשביל זה להשתמש בשכל שלך ולהימד. רק אז תדע. בסדר? מורה נבוכים, למשל.
זה הכוונה רק דברים בתוך היהדות או מדעים או...
כל מה שנדרש כדי להגיע לזה.
איך אדם יודע לעצמו מה
נדרש
בשביל
עצמו בגלל
השם?
הוא
מרגיש את זה
בבטן,
מה...
בשביל זה לומדים.
מנסים,
אתה טועים? לומדים. הרמב"ם כתב ספר מורה נבוכים, כל כולו כדי להסביר לך את הנקודה הזו. כן.
מה זה לפי שיש בכוח העולה? שאלה דומה על מה שהוא אומר. איך הוא יודע את כוחו? לפי שהוא מנסה להשיג ומה שהוא מצליח?
לא, כי אנחנו יודעים מראש שהאדם כוחו מוגבל. אנחנו לא יכולים לדעת כל האדם. מה שיש על הדעת אנחנו...
יש מעורבות בין
ה... גם זה. אבל כוח שיש באדם, לא שיש בו. באדם בכלל. גם לאדם בכלל יש גבול לידיעה. כן? אז בואו נחזור עכשיו לפרק ג' על החבד, בלכות דרך. יותר נראה שבדע
את השם שפים יותר בקרה
אדם שבדעת דברי חול מאשר את עבודת השם. בוודאי. אם אדם רוצה לדעת את השם, אז הוא צריך לדעת את כל עולמו. ואז יצא לפי זה, שמי שמטרתו לדעת את השם, אין דבר שהוא לא ידע. הוא ידע את כל העולם כולו. מבקשי השם יבינו כל, יש פיוט כזה. למה גם? דווקא. כן. העיקר, סמוי מן העין. כה אמר הנסיך הקטן. העיקר, סמוי מן העין. לא למדת הנסיך הקטן? אז איך נדע את השם?
לא מעבירים שיעורים פה בישיבה
על זה. לא מעבירים שיעורים בישיבה. לא צודק. אבל תראה, פה בישיבה לומדים הלכה. האם לומדים כל השולחן ערוך? לא. אז מה, בגלל זה לא צריך לדעת בכולו? טוב, הלכה ב'. צריך האדם שיכוון ליבו. מה קרה? הוא שואל מה זה הנסיך הקטן? הנסיך הקטן זה ספר שנכתב על ידי גוי בשם אנטואן דה סנט אקזופרי, שהיה טייס קרב בצרפת במלחמת העולם השנייה, והיה, כלומר, בקרות צרפת החופשית, הוא מגיע, הוא מפציץ לצרפת, כן, לגמיכות, בשנת 1944, אני חושב, יצא בהתנדבות לאיזה שהיא טיסה ולא חזר. עכשיו, הוא כתב הרבה ספרים חשובים. אחד מהם ספר שהוא כביכול ספר לילדים, אבל הוא ספר שהוא ביקורת על החברה. נקרא הנסיך הקטן, שבו יש פגישה בין המחבר כביכול לבין איזה ילד במדבר, שבא מכוכב אחר. ושם יש הרבה מאוד לימודים עמוקים שאפשר ללמוד מהם עכשיו. אז זה ספר שילדים קוראים אותו. הוא כתוב כספר ילדים, אבל הוא משהו עלי. אפילו עד שהוחלף הפרנק באירו, הצרפתים הדפיסו על השטר שלהם את הדמות של הנסיך הקטן. מרוב הערכה לעניין. עכשיו, הספר הזה הוא כתב, אמנם הוא לא היה יהודי, אבל הוא כתב אותו עבור חברו היהודי, לאון דוורט, שהיהודי קומוניסטי שהיה נתון בתוך צרפת הכבושה. והוא כתב לו את זה, הוא מתוך צרפת החופשית, שולח לו את הספר. טוב, צריך האדם שיכוון ליבו וכל מעשיו כולם, לדע את השם ברוך הוא בלבד. כלומר, בשביל מה אני עושה את כל מה שאני עושה? בסוף אני אדע את השם. ויהיה שבטו וקומו ודיברו, הכל, לעומת זה הדבר. כיצד? כשיישא ויתן ויעשה מלאכה ליטול שכר, לא יהיה בליבו לקבוץ ממון בלבד. למה אתה רוצה כסף? אלא, יעשה דברים האלו כדי שימצא דברים שהגוף צריך להם מאכילה ושתייה וישיבת בית ונציאת אישה. וכן, כשיוכל וישתה ויבעל, לא ישים בליבו לעשות דברים האלו כדי להנות בלבד. עד שנמצא שאינו אוכל ושותה אלא המתוק לחך ויבעל כדי להנות. אלא, ישים על ליבו שיוכל וישתה כדי להעברות גופו ואיבריו בלבד. ולפיכך, לא יאכל כל שהחך מתאווה, כחלב וחמור, אלא יאכל דברים המועילים לגוף, עם מרים ומתוקים. ולא יאכל דברים הרעים לגוף, אף על פי שהם מתוקים לחך. כיצד, מי שהיה בשרו חם, לא יאכל בשר ולא דבש, ולא ישתה יין. כי עניין שמח שלמה דרך משל, אכול דבש הרבות, לא טוב. ושותה מהעולשין, אף על פי שהוא מר. שנמצא שהוא אוכל ושותה דרך רפואה בלבד כדי שיבריא ויעמוד שלם, הואיל ואי אפשר לאדם לחיות אלא באכילה ושתייה. וכן, כשיבעל לא יבעל אלא כדי לעברות גופו וכדי לקיים את הזרע. לפיכך אינו בועל כל זמן שידווה, אלא עת שידע שהוא צריך להיות אישך בצרע כמו דרך הרפואה או לקיים את הזרע. זאת אומרת, האדם צריך להתנהג באופן שהוא יהיה בריא. בשביל מה הוא צריך להיות בריא? גם זה אפשר לטעות. אדם, יש אדם שהוא בריא ושהוא אוהב את הבריאות. אז על זה אומר הרמב״ם בשמונה פרקים, כשם שבחר זה הנעת המאכל, בחר זה הנעת הבריאות. אז גם פה אין מטרה אמיתית להם. בסך הכל הם לא כל כך שונים זה מזה.
מה?
להיות בריא. רפואה כמובן הבריאות.
טוב על איזה, מרגיש טוב.
כן, מרגיש טוב. הנה, הוא בריא, כן, צעיר, בריא רענן. טוב להיות צבר, טוב להיות צבר, צעיר, בריא רענן. אז הוא מרגיש ככה.
חזק,
כן. לפי
הגישה הזאת
יש חיסרון בגישה
האלוהית של הרמב״ם. הוא לא רואה את העדן שבדברים, את הקדושה.
כן, יש
חיסרון
בתפיסה
שלו.
מה?
זה המשמעות של בכל דרך אחד ההוא לפי הרמב״ם. לפי הרמב״ם, כל מעשה שאני עושה, יש לו מטרה. מהי המטרה? לדעת את השם. בסדר?
לא נכון שהרמב"ם
כאילו
רואה
בזה
אמצעי
שאתה
רואה,
כאילו
הרב רואה בכל מעשה
שאדם עושה, הוא רואה בזה עצמו את הרמב"ם. יכול להיות. אבל בואו נלמוד את הרמב"ם. המנהיג עצמו על פי הרפואה, אם שם על ליבו שיהיה כל גופו ועריו שלמים בלבד, ושיהיו לו בנים עושה מלאכתו ועמלים בצורכו, אין זה דרך טובה. הנה, אז עדיין יש סוג של אגואיזם כזה, שאיננו מכוון לדעת אלוהים. נכון, יש לי ילדים, אני בריא. למה? כי אני אוהב להיות בריא, ואני אוהב שיהיה ילדים. אלא ישים על ליבו שיהיה גופו שלם וחזק, כדי שתהיה נפשו ישרה. לדעת את השם, שאי אפשר, שיבין ויסתכל בחוכמות. והוא רעב, וחולב, או אחד מאיבריו כואב.
מה זה חוכמות? מה הוא כואב
חוכמות הרמב"ם? חוכמות, כל מה שגורם בסוף שתדע את השם.
ואיזה דברים
ספציפיים
היום? משהו, אני חוזר לאותה שאלה בעצם.
מהי הרשימה של הדברים שצריך לדעת? כדי להגיע לדעת.
אני מאמין שזה משתאים לדעת לדעת. לא יודע, אולי, אני לא יודע.
הרמב"ם במורה נבוכים, יש לו מספר פרקים שבהם הוא מסביר מה הדברים שאתה צריך לדעת כדי לדעת את השם. זה כולל המון דברים. בין היתר גם ידיעת הפיזיקה וגיאומטריה. הוא משבח את אפלטון שכתב בפתח של בית מדרשו, מי שלא למד גיאומטריה, אני אכנס איתן. היה והיה, אגב מבילנה הלך בכיוון הזה, אגב מבילנה כתב ספר, אי לבשולש, ספר גיאומטריה. זה גיאומטריה אקלידית בערך של כיתה י' א'.
יש
פה
חידושים?
חידושים לא. הכל זה גיאומטריה אקלידית, רק שזה בעברית, בשביל מי שלא יודע שפה אחרת.
מה
זה חשוב? זה הרמב"ם מסביר בשמונה פרקים, שעל ידי שאדם לומד את ה... שעל ידי שאדם לומד גיאומטריה, זה מחדד את שכלו. הוא יודע את דרכי ההוכחה, הוא להבדיל בין הוכחה אמיתית להוכחה שאינה אמיתית.
למה
אתה הוכחה
בדרך השם?
מאיפה הרמח"ל ידע לכתוב דעת תבונות? דרך תבונות, מאיפה הוא ידע? מאיפה הרמח"ל ידע לכתוב את ספר ההיגיון? כי הוא למד לוגיקה. יודע ממה התפרנס רמח"ל כשהוא היה באמסטרדם? משיעורים בלוגיקה וברטוריקה. הוא היה מעביר שיעורים, כן. ללמוד מתורה אסור להתפרנס.
לא מחר יהלומים?
גם זה. אבל דבר אחד, הדבר שהוא היה עושה, הוא היה כותב, הוא היה נותן שיעורים ברטוריקה, והוא כתב את זה, על זה ספר, בעקבות השיעורים. ספר המליצה. כן, וגם שיעורים בלוגיקה. כתב ספר ההיגיון. אז איפה הוא ידע את זה? הוא למד את זה באריסטו.
למה?
אלא מה? הוא למד את זה מהאוויר? איפה הוא ידע את זה? כן?
הרמב"ם כותב פה לאנשים כמו הרמב"ם, סך הכל, טיפוסים כמוהו. כי לא כל אחד יכול
להעלה. אז מי שלא יכול, אז לפי הרמב"ם מי שלא יכול, שידבק באלה שיכולים. טוב. אז הוא אומר שאי אפשר שיבין ויסתכל בחוכמות והוא רעב וחולה או אחד מאיבריו כואב וישים על ליבו שיהיה לו בן אולי יהיה חכם וגדול בישראל. כן, כלומר זה בשביל שיהיה חכם. אגב, הרמב״ם ככה אמר על בנו רבי אברהם, הוא אמר שיהיה לו שם בגדולים בלא ספק, ככה גדול, על בנו רבי אברהם כשהוא נולד, לא, כשהוא היה נער. הרמב״ם הוליד את רבי אברהם כשהוא היה בן ה-51. הרמב״ם נפטר בגיל 70. אז הוא הכיר את בנו 19 שנה. והוא אומר, יהיה לו שם בגדולים ולא ספק. ואכן ככה היה. זה הכלי כלי, רבי אברהם מן הרמב״ם. נמצא. ברכת אברהם, מלחמות השם ועוד. נמצא. המהלך בדרך זו כל ימיו, עובד את השם תמיד. אפילו בשעה שנושא ונותן, ואפילו בשעה שמועל, מפני שמחשבתו בכל, כדי שימצא צרכיו עד שיהיה גופו שלם לעבוד את השם. שימו לב שפה הוא עבר מלדעת לעבוד. הוא מסביר לך מה זה עבודה, זה לדעת. ואפילו בשעה שהוא ישן, אם ישן לדעת, כדי שתנוח דעתו עליו, ינוח גופו, כדי שלא יחלה ולא יוכל לעבוד את השם והוא חולה. נמצאת שינה שלו עבודה למקום ברוך הוא. ועל עניין זה ציבו חכמים ואמרו, בכל מעשיך יהיו לשם שמיים. והוא שאמר שלמה בחוכמתו, בכל דרכיך דעם, והוא יישר אורחותיך משלי ג' ואב. תודה רבה.